יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת נוח. כתוב בפרשתנו, ותשחט הארץ לפני האלוקים. רבותינו בבראשית רבה מבארים שהארץ עצמה השחיתה. היא הוציאה גידולים אסורים, גידולי כליים שהתורה אסרה אותם. ואותו דבר אנחנו רואים במאמר של הקדוש ברוך הוא לנוח, אודות העונש המגיע לבני דור המבול, נאמר כך, קץ כל בשר בא לפניי, והנני משחיתם את הארץ. וחז"ל מבארים, והנני משחיתם את הארץ, שהשם בעומק של שלושה טפחים עומק, שהמחרישה מגיע, עד שמה נמחתה האדמה. אולם לא רק הארץ השחיתה, גם החיות, הבהמות, העופות השחיתו את דרכם. כנאמר, וירא אלוקים את הארץ, והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אומר רש"י, אפילו בהמה, חיה ועוף נזקקים לשינם מינם. קלקלו. הבית הלוי בפרשתנו מבאר שהסיפור הזה שהארץ התקלקלה, הבהמות קלקלו, החיות, העופות, יש לו יסוד גדול שמלמד אותנו על ההשפעה של מעשיו של האדם. שהמעשים של האדם מקרינים על כל סביבתו, כולל הדומם, החי והצומח. כאשר אדם מתנהג בקדושה ומקיים תורה ומצוות, גם סביבתו מתרוממת ומתעלה, כי כולם סופגים מאווירה הקדושה. וכן להפך, כאשר אדם חוטא ומרשיע, הסביבה קולטת את זה ברוח אטומה, וגם החי, הצומח והדומם שבסביבו הופכים לטמאים, נהיו מסואבים. זה שכתוב בפרשתנו שהארץ השחיתה, זה לא היה כתוצאה מבחירה רעה. הארץ אין לה בחירה, אלא כתוצאה של מעשה בני האדם. והדבר מדויק היטב בלשון הכתוב, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה, למה? כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מכאן, שהשחית כל בשר את דרכו על הארץ, גם הבהמות, החיות והעופות השחיתו כתוצאה ישירה ממעשיהם הרעים של דור המבול. וכך כותב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, וזה לשונו, כי אם האדם נמשך אחרי העולם הזה בתאוות של העולם הזה, הוא מתרחק מבורו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל את כל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבורו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת הבורא, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. בספר לב אליהו מהגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן זכר צדיק לברכה, הוא מביא שם הסיפור שהיה בזמנו שממחיש את מה שדיברנו, וכך הוא מספר, כאשר למדתי בישיבת לומזה, היה אז בעיר שלו בלומזה בית חולים ישן נושן. הקירות של הבית חולים נבנו מעצים עבים. דבר מוזר התרחש בין כותלי הבית חולים. כאשר היה אדם מגיע להתאשפז עקב מחלה מסוימת, התווסף לו לפתע עוד כמה וכמה מחלות נדירות ומשונות. וזה קרה מאות פעמים, שאנשים יצאו מהבית חולים, כשעל מחלתם הראשונה נוספות מספר מחלות חדשות. והדבר הזה היה לפלא, כי באותו תקופה בית החולים הזה, הוא כותב, היה נודע כבית חולים מעולה. הנהלת בית חולים החליטה לזמן לעיר מספר מומחים בעלי שם עולמים, לבדוק את הדבר. ואכן הגיעה ועדת המומחים, וחקרה את העניין, ומסקנתה הייתה שיוד בבית החולים, המבנים עשויים מעץ ישן, וברבות השנים ספגו כותלי בית החולים את מחלותיהם של המתאשפזים במשך כל השנים, החיידקים של המחלות נספקו בקירות העץ האבים של הבית חולים, ועכשיו הם מקרינים את זה החוצה. ולכן הם קבעו שאין תקנה לבית החולים אם יישארו המבנים הישנים. הפתרון היחיד הוא להרוס את המבנים, לשרוף אותם ולהקים מבנים חדשים. מספר המשפיע הצדיק רב אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, שזה היה מחזה לראות את כל בני העיר נרתמים למלאכה, להרוס את המבנים, להמיס את שברי הקירות ואת האפר על עגלות ענק, ולהוביל אותם אל מחוץ לעיר, ושם שרפו את הכל. מאזינים יקרים, הסיפור הזה אתה רואה בחוש את ההשפעה שנספק, מה שספג הקירות, שהם ספקו מאנשים את כל המחלות, את כל החיידקים, עד כדי כך שמישהו נכנס שם, הוא נהיה חולה מזה. רואים עד כמה המעשים של האדם משפיעים גם על הדומם. מספרים שהיה יהודי פשוט נכנס לחזון איש זכר צדיק לברכה, ואמר לרב, קשה לי מאוד להימנע משמיעת רדיו. והיות ואני יודע שזה יכול להשפיע לרעה על הילדים שלי, קיבלתי על עצמי שלא לשמוע רדיו בקול רם, אלא בחשאי ובצינה, כך שהילדים שלי לא שומעים כלום, הוא בא לשאול את החזון איש אם יש בעיה בדבר. ענה לו החזון איש, זכר צדיק לברכה, דע לך, בית ששומעים שם דיבורים שאינם עולמים לבית של תורה, כל מיני שירים לועזים וכל מיני דיבורים לא מתאימים, הבית הזה סופג את התומה מהדיבורים והשירים, והוא מקרין את זה, וילדים שגודלים באווירה של תומה כזו נפגעים מכך. אמר לו החזון איש, אם אתה דואג לילדים שלך, אם עתיד הילדים שלך חשוב לך, אם ענה משמיעה כל השירים האלה וכל מה שאתה שומע, וככה שהבית שלך יישאר טהור ותרווה נחת מהילדים שלך. הנחייתו של החזון איש תקיפה בכל הנוגע לחינוך הילדים. מאזינים יקרים, כולם מבקשים עצות וסגולות לראות נחת דקדושה מהילדים. ולכן צריכים לדעת שכאשר קירותיו של הבית ספוגים בעירת שמיים, ממילא הילדים גודלים באווירה של טהרה, וזה הדרך האמיתית לגדל אותם לתורה ומצוות. הגמרא במסכת חגיגה אומרת, זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. נתחייב רשע נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. מבאר הבית הלוי, זצ"ל, זכותו יגן עלינו, את הגמרא. הוא מסביר כך, כאשר אדם צדיק עושה מצוות ומעשים טובים, הרי הוא מותיר במקומו רושם אס של קדושה וטהרה על המקום. וכאשר מזדמן לאותו מקום אדם אחר, הרי הוא מסתייע באותו רוח טהרה שהשאיר הצדיק אחריו, וגם הוא מתעורר לקיים תורה ומצוות בטהרה. יוצא אם כן, שהצדיק שפעל טוב בעולם הזה, לא רק לעצמו פעל, כמלכל הבאים אחריו. מרקי מן הדין שיבוא על שכרו על זה, ויתול חלקו וחלק חברו בגן עדן. אותו חלק טוב שיש במעשה חברו שייכת לו, כי זה נעשה בזכות הקדושה והטהרה שהוא השאיר על ידי מעשיו. ובאותו מידה הפוכה רואי לרשע, שלא די לו שהכיס את בורו, אלא הכיר את האוויר. הוא הכניס רוח טומאה במקום, וזה גרם לאותו אדם שמזדמם במקום הזה להיסחב אחרי האבל והחטא. ולכן, היות באדם הזה השפיע לרעה לעל אלה שבאו למקום הזה, לכן הוא לוקח את חלקו וחלק חברו בגיהנום. כך כתוב בפרקי אבות, פרק ג', רב חנניה בן טרדיאן אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים, שנאמר ובמושב ליצים לא ישב. נשאלת השאלה, לפי הדקדוק היה צריך להגיד כך, שניים שיושבים ואינם לומדים תורה, הרי הם ליצים. כך הוא אומר, שניים יושבים באים ביניהם, הרי זה מושב ליצים. אלא כך אומר לנו רב חנינא, שניים שיושבים באים ביניהם דברי תורה, שני יהודים יושבים, ולא בא להם ללמוד תורה, לא בא להם להגיד דברי תורה. אתה יודע מה הסיבה? הסיבה, הרי זה מושב ליצים, כאן ישבו ליצים, השפיעו על המקום מהמעשים שלהם, עד כדי כך, שאנשים באים כאן, יהודים, ורוצים ללמוד, לא יכולים ללמוד, כי המקום הזה מפריע להם. וכך רואים אצל אברהם אבינו, כאשר הגיע אברהם ושרה למצרים, חשש אברהם פן יהרגו אותו המצרים על מנת לקחת את שרה. כפי שכתוב בבראשית י"ב, ויאמר על שרה אשתו, הננה ידעתי כאשת יפת מראת, והיה כאשר הראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותו חיחיו. מניין ידע אברהם, אברהם אבינו, שהמצרים הם רשעים כל כך, שהם יהרגו, שיקחו את אשתו. מבאר הגאון רב יעקב מליסה, בספרו אמת יעקב, כותב שם בשם הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו. אברהם אבינו לא הביד בימיו ביופייו של שרה אשתו. וקודם בואו למצרים היה אברהם אבינו מבחינת כמו האדם הראשון קודם החטא. כל העניין הזה לא היה שייך אליו. והנה לפתע פתאום, שהוא מגיע למצרים, הוא חש צורך להביד בה. אמר אברהם אבינו, מה קרה לי? מאיפה באה לי הירידה הזאת? בטוח שזה בא מתוצאה מהשפעת המקום התמה הזה. כשנמצאים במקום כזה של ערוות הארץ, זה גורם למה שגרם. רואים מכאן עד כמה השפעת המקום משפיע על האדם. המעשים של האנשים, של המצרים, משפיעים שזה נהיה ערוות הארץ, הארץ קלקלה, ואז אדם מגיע לשם ומושפע. אפילו אברהם אבינו הקדוש בנורא. אין לנו מושג מי זה אברהם אבינו, אבל רק ללמוד צריכים. ידוע הסיפור עם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, היה לו הבעל עגלה, קראו לו אלקסי. ידוע, יש הרבה סיפורים שהוא ראה אצל הבעל שם טוב דברים נפלאים. קפיצת הדרך, מופתים נוראים. פעם באיזה מקום הם עברו שמה, ולקסי הזה עוצר את העגלה ואומר לה, בר שם טוב, אני רוצה להרוג אותך. מוציא סכין ורוצה לפגוע בו. אמר לו הבר שם טוב, אני מוכן שתהרוג אותי, אבל בוא תחכה, תיתן לי עוד רבע שעה. בוא ניסע מכאן. בוא עוד רבע שעה לאיפה שתגיע, תעשה מה שאתה רוצה. הם רק עברו את מהמקום הזה, אלא כשזה התחיל לפקוט, נפל על רגליו, ביקש מחילה מהבר שם טוב, אוי לי, איך חשבתי, איך עשיתי? אמר הבר שם טוב, אתם יודעים מה קרה? במקום הזה הרק קין את אבל. הוא השאיר, קין שהרג את אבל, השאיר במקום הזה כוח של רציחה. כשאדם עובר במקום הזה, הוא רוצה לרצוח, בלי לדעת. כי ההשפעה של האדם על המקום משפיע, כשאדם עובר, הוא נמשך לזה. הנביא חבקוק אומר, ורבותינו דרשו את זאת במסכת חגיגה, על יום דינו של האדם לאחר 120 שנה, אבני ביתו וקורות ביתו של האדם הם מעידים עליו. הדברים אמורים כפשוטם. מעשיו של האדם מותירים רושם של ממש בכותלי ביתו ואבני הבניין. והם ישמשו ביום הדין כעדים למה שקרה בבית. ולכם מאזינים יקרים, צריך לדעת שהמעשים שלנו משפיעים לדורי דורות, כי משאירים רושם. ולכן צריך להשתדל בכל הכוח שהבית יהיה טהור, הקירות יהיו טהורות, שיושפו, שאדם נכנס למקום, שירגיש התעוררות של תשובה בתוך המעשים שלנו. מאזינים יקרים, דיברנו מקודם כמה אדם יכול להשפיע על המקום, וכמה אדם במעשיו יכול להציל את העולם. ואת זה אנחנו רואים אצל נוח. התורה אומרת לנו בסוף הפרשה הקודמת שבאיזה זכות ניצל נוח בכל מה שהיה איתו בטבעה, ונוח מצא חן בעיני השם. בזכות החן בעיני השם הוא ניצל והציל את העולם. גם משה רבינו לאחר חטא העגל פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ואתה אמנע מצאתי חן בעיניך, הודיעני דע דרכך בידך, למען אמצא חן בעיניך. ומה השם אומר לו? גם את הדבר הזה שדיברת, אעשה כי מצאת חן בעיניי. מה שתבקש תקבל בזכות החן. הגאון רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, מבאר, שמציאות חן פירושו אהבה מיוחדת שהשם אוהב את האדם, ועקב כך הוא נותן לו מה שהוא רוצה. כך גם טוב גם בספר יפי תואר, מסביר שעניין מציאת חן, שהשם נותן לו מתנה דרך חסד אפילו שהוא לא ראוי. מאזינים יקרים, מהי הדרך למצוא חן בעיני השם? במי שלא אומר לנו שלמה המלך, ולנבים ייתן חן. כשאדם הוא ענב, הוא מושך על עצמו חן. הגמרא בסנהדרין אומרת, לעולם אבי קבל וקיים. אומר רשי, מה זה אבי קבל? אבי ענב ותחיה. אתה רוצה לחיות? הענבה מצילה את האדם. וכך אומרת הגמרא במסכת ברכות, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו אגון. וכך מובא במסכת סנהדרין, אמר רב זירא, שבית אפל אין פותחים לו חלונות לראות את הנגע. מדובר בבית שיש בו נגע אפילו. אבל ביקן הוא ניצור מן התומה מכוח אפלילויותו. וכך ביחס לאדם, אפילו שלא מגיע בזכות החן, הוא יכול לקבל את הכל. הגמרא אומרת, אצל אלישע, חן המקום על יושביו, אפילו שמקום היה בעייתי, החן מוריד את הכל. אז למדנו שעל ידי ענווה מקבלים חן. עוד מובא שבזכות לימוד התורה הקדושה זוכים לחן. עליה נאמר איילת אהבים ואיילת חן. שהתורה מעלה חן על עומדיה. עד כדי כך הגמרא בכתובות אומרת שרבי שוע בן לוי הושיב מסביבו בעלי רעתן. היה שם אז מחלה, אנשים שהיה להם מחלה קשה, כמו הקורונה בזמנו. והושיב אותם מסביבו ועסק איתם בתורה. שאלו אותו איך אתה מסתכן. אמר על התורה נאמר במשלי איילת אהבים ואיילת חן. שהתורה מעלה חן על עומדיה, אז היא לא תגן עליי. הייתכן שהתורה לא תגן מלדבק במחלות? רואים שאפילו במקום סכנה, אכן מציל את האדם. אותו דבר היה אצל נוח. אני מזכיר את זה יקיריי ואהוביי. היום ההילולה של רבינו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. זכיתי להיות קרוב איתו כ-60 שנה, מאז שהייתי ילד צעיר, בחור. מי יכול לתאר את הענווה שלו? אחרי שהוא אמר בתורה, בצעירותו, בצורה נפלאה ביותר, שאי אפשר לתאר. דיבר חידושים בצעירותו, ואחר כך הוא היה רב ראשי במצרים, ואחר כך היה דיין. עם כל זה ראיתי אותו במו עיניי, שהולך בשכונת בית ישראל, שם היה רחוב של נגרים, אוספים את הנגרים האלה שעובדים קשה ונותנים להם שיעור. ראיתי אותו בשכונת הבוחרים, שיעור קבוע לעמלים אנשים פשוטים, הסביר להם עוד פעם ועוד פעם בענווה הכי גדולה. ראית אותו בקטמונים, נסע מעיר לעיר ומכפר לכפר, בלי שום חיפוש של כבוד, רק כולו לשם שמיים. היה סיפור שיהודי עלה אליו ביום שישי לבית, אדם פשוט שהוא נהג של הזבל של ירושלים, מסעית הזבל. הוא אבל היה ירושלים האיש הזה, ורצה שהבת שלו תלמד בסמינה חרדי, ואשתו לא רצתה. הוא עלה לרב, אמר לרב, מה אני עושה? אני רוצה שהבת שלי תלמד במקום חרדי. סיפר לו את הסיפור. שואל אותו הרב, יש לך רכב? אני יכול לבוא איתך? הוא נבהל, אומר, כן, אבל הרכב שלי זה מסעית של הזבל. לא, אז מה? יש לזה 4 גלגלים? אל תגיד לאף אחד כלום, אני יורד עוד מעט, שלא ירגישו. ירד, עלה על מסעית של הזבל, ישב ליד הנהג, תביא אותי לבית שלך, הביא אותו לבית שלו, שכנע את אשתו, שהבת תלך ללמוד בסמינר חרדי. וכאלה סיפורים בלי סוף. מאיפה היה לו את הכוח הזה? הכוח הזה היה חן שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. ואת החן הזה הוא קיבל בזכות הענווה ובזכות התורה. המסירות שלו ללמוד התורה. אני כבר סיפרתי, נסעתי איתו פעם לארצות הברית. המטרה הייתה משם לנסוע לברזיל, להקים מוסד תורה. בלילה נסענו, הטיסה הייתה באמצע הלילה, 1 בלילה, 1:30. המטוס מתרומם, כולם שמה. מסדרים את הכיסא כדי לישון, היחידי שלא ישן זה הרב עובדיה. הוא לא ישן. אחרי כמה שעות ניגשתי אליו. אמרתי לו, כבר היה 3:00 לפנות בוקר, כבוד הרב, אני אסדר לך את הכיסא, אני אסדר לך. לא, 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 לא. ישב כל הלילה ולמד, כל הלילה. הגענו ב6:00 בבוקר, רצנו לפלטבוש, שם יש ישיבה, התפלל בנץ, אחרי הנץ נתן לי שיעור בישיבה, הגענו שם לבורפאק, למלון הקטן, ב11:00 בבוקר, הייתי בטוח, אחרי כל הלילה והשיעור, שהוא יושב קצת נח, אני נכנס, אני רואה שהוא עמל בתורה. אותו אדם שעמל בתורה בכל רגע ורגע, כשהגיע לעזור למישהו באיזה תחום שלו, אז הוא בא. באתי אליו פעם וסיפרתי לו, אותו תקופה מכבי תל אביב ניצחה את רוסיה. כל המדינה קפצה ורקדה, היה סיפור שלם. אני רציתי לעשות משהו נגד, לא נגד, זאת אומרת להראות את העניין של הכוח התורה. אתם עושים על זה, אני אעשה על התורה. היה אצלנו בחור במגדל אור שסיים שס בגיל 16. רציתי לעשות מזה טרס גדול, עסק גדול. אמרתי, אם על כדורסל עושים כזה עסק, קל וחומר במקנות של קל וחומר, להבדיל לקדושה, לעשות מסיבה גדולה. באתי לרב עובדיה, סיפרתי לו, הוא אומר לי, אני אבוא. הגיע מירושלים למגדל העמק, לחזק את אותו בחור בלימוד התורה. המסירות שלו לכלל ישראל, מי יכול לתאר אחרי מלחמת יום הכיפורים, הסיפור איך להתיר את האגונות, נגע לו בנפשו המקוואות, השיעורי תורה, הישיבות. אז היום ההילולה שלו, של רבינו עובדיה יוסף, בן רבי יעקב, צריכים להתחזק בעניין הזה שדיברנו קודם. רואים כמה אדם אחד יכול להציל את העולם. האדם אחד, נוח, איש צדיק, תמים היה בדורותיו, בזכותו העולם קיים. ראינו מקודם עד כמה מעשים משפיעים. אם לרע זה משפיע, אז 500 פעם אומר חזר לטובה שזה משפיע, וראו את זה. אז אנחנו צריכים להתחזק ביום הזה להילולה, לקבל על עצמנו לימוד התורה, ענווה, ובעיקר הרבצת התורה. כל אחד ואחד יכול וצריך לקרב עוד יהודי ועוד יהודי לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל בזכות התורה. כך אומר רש"י הראשון בבראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שבזכות התורה, בזכות עם ישראל שנקראים ראשית, נתן לנו התורה. רבי יצחק אומר, ונתן לאשר ישר בעיניו. הפלסטינאים צועקים, זה שלנו. עונים להם, יש בעל הבית על העולם. אותו בעל הבית שנתן לכם, לקח ממכם ונתן לנו, למי? לאשר ישר בעיניו. אם רוצים קיום בארץ, צריכים לדאוג שהארץ הזאת תהיה ארץ קדושה בכל המובנים. וזה בידינו, כל אחד ואחד יכול להיות שותף, יכול לעשות מעשים כדי לחזק את היהדות בארץ ישראל. יהי רצון שזכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל, ונזכה לגאולה השלימה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.